עמוד ס"ד. עמדנו, אני חושב, את תודה רבה. הסוגיה של הפלטרין עם המפתח, נכון? נכון? אני חושב ששם עצרנו. בתחילת עמוד ס"ד אנחנו בפרק בני העיר. כן, נכון? בסדר? בספרים החדשים מצאתם, זה בשליש האחרון של פרק י'. עין ב' בחדשים וסמך ד' בישנים. תודה רבה. בסדר? בפרק בני העיר, סרט מגילה, תני רבי שמעון בר יוחאי אומר, בואו ראה כמה חביבים ישראל. בסדר, אנחנו במדרש בסרט מגילה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, בואו ראה כמה חביבים ישראל. כן, הרבה מאוד מהתורה של רשב"י עוסקת בנושא הזה של החביבות של עם ישראל. בכל מקום שגלו שכינה עמהם, גלו למצרים שכינה עמהם, שנאמר, אני לא נגליתי לבית אביך, ביותם במצרים. זאת אומרת, נגליתי לבית אביך, זאת אומרת, אני הייתי איתכם שם, השכינה הייתה איתנו במצרים. גלו לאילם שכינה עמהם, שנאמר, ושמתי כסאי באילם. גלו לבבל שכינה עמהם, שנאמר, למענכם שולחתי בבלה. זאת אומרת, כביכול, אני שולחתי אתכם. גלו לאדום שכינה עמהם, שנאמר, מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים, מבוצרה. כביכול, הקדוש ברוך הוא, השכינה, היא באה ביחד איתנו מאדום. משמע, הקדוש ברוך הוא היה איתנו גם באדום. ואף כשהם עתידים להיגאל, שכינה עמהם. שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך. והשיב לא נאמר, אלא ושב. מלמד שהשכינה שב עמהם מבין הגלות. עד כאן. כן, אז מה המבנה של המדרש? המדרש אומר לנו, הקדוש ברוך הוא, כלומר, הכותרת, בואו ראה כמה חביבים ישראל, כן? כמה עם ישראל חביב בעיני השם. שכל מקום שגלו שכינה עמהם, אז יש לנו פירוט, כן? איך הקדוש ברוך הוא היה איתנו בכל הגלויות, ואף כשהם נגאלים, או שהם עתידים להיגאל, שכינה עמהם. שנאמר, ושב השם אלוקיך, הוא כביכול שב ביחד איתנו. לא רק משיב אותנו, הוא שב ביחד איתנו. כן, זאת אומרת, כל מקום שהם גלו, שכינה עמהם, וגם בזמן שהם עתידים להיגאל, גם כן השכינה עמהם. זה המדרש. עד כאן המדרש. אומר המהר"ל, והרשב"א ז"ל, רשב"א זה, כן, אחד מהראשונים, רבי שלמה בן אדרת, היה תלמיד הרמב"ן. הרשב"א ז"ל, בפירוש האגדות שלו, הוקשה לו מה שאמר, ואף כשהם עתידים להיגאל. פשיטא. אם הוא בגלות עמהם, מכל שכן, שהוא בא עמהם כשנגאלו. מביא המהר"ל את הרשב"א. הרשב"א שואל שאלה על המדרש. אומר הרשב"א, אני לא כל כך מבין את המבנה שהמדרש בנוי, כי מדרש כביכול הוא בא להראות את החביבות של עם ישראל, והוא אמור לעלות מהחידוש הקל אל הכבד. זאת אומרת, בכל מקום שגלו שכינה עמהם, ואף, הלשון שלה ואף, הוא בא להראות, אפילו, כן? בריאה יותר גדולה של חביבות מתגלה בזה שכשהם נגלים שכינה עמהם. אומר הרשב"א, וזה לא נכון, זה לכאורה לא. לא מדרגה יותר גדולה של חביבות. כי לכאורה החידוש היותר גדול זה שהוא עמהם בגלות. פשיטא שהוא עמהם בגאולה, אבל זה שהשכינה עמהם בגלות, זה החידוש היותר גדול. לכאורה צריך לומר, שהם נגלים שכינה עם מהם, ואפילו בגלותם שכינה עם מהם. זה החיים שיותר גדול. אומר הרשב"א, לא, לא כל כך מבין את המבנה פה של המדרש, ואף, ואף שהם עתידים לגלש שכינה עם מהם. נפשיטה. אז זה לא החידוש היותר גדול. כך מקשה הרשב"א על, על, על הגמרא הזאת, המדרש הזה. אומר הרשב"א, ולכך, אומר המהר"ל בשם הרשב"א, ולכך הוא צריך לפרש, הרשב"א הוא צריך לפרש פה, כי מה שאמר הוא כשנגלו שב עמהם מן הגלות, היינו שבא לומר שהשם יתברך עמהם בגלותינו, זה שהם נפוצים בכל קצווי הארץ. ככה זה אומר הרשב"א. זאת אומרת, לכאורה, איך מסביר פה הרשב"א, בגלל הקושייתו, קשה לו פה, איפה החידוש פה בסיומת של המדרש, אז הוא אומר, רק כשהם באים להיגאל, כמובן לא בגאולה עצמה, אלא בתהליך ההוצאה מהגלות לגאולה, שזה לכאורה התהליך שבו ממש צריך לקבץ אותה מכל קצוות תבל, מכל, כן, כל אחד בגלותו, בשינוי, המנטלי, ואז בכלל כל הקיבוץ הזה הוא פלא מאוד מאוד גדול, איך, כן, כתוב בפסוק, אשריקה להם ואקבצם, פתאום כביכול כמו איזה רועה שכל הצאן שלו יתקבץ לכל עבר, יש איזו שריקת סתרים כזאת, או, כולם מגיעים. אז האף הזה בא לומר על הפלא הזה, הפלא הזה של הקיבוץ מהגלות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בגלותנו, וגם בקיבוץ מהגלות, שזה קיבוץ מאוד מורכב, של מין סייעתא דשמיא אדירה, שכל עם ישראל מכל מקומות פזוריהם יתקבצו ביחד, יתעוררו לגאולה. אז זה החידוש. לא בגאולה, בגאולה זה פשיטה, אבל ביציאה מהגלות, זה האף של המדרש.
תשובה של הרשב"א על השאלה שלו?
כן, הוא מקשה לו את הרצ. בסדר? מובן? המהר"ל ילך בכיוון אחר של תירוץ, אבל קודם כל הוא מבין את הרשב"א עצמו.
אבל גם בגלות הם מפורזים
בכל הקרוב. נכון, אבל יכול להיות שזה יותר, א', צודק, אולי א', הדוגמאות שמביאים פה זה באמת הגלויות המרכזיות, בבל, מצרים, אדום. כביכול, לא שהקדוש ברוך הוא לא קשה גם להשגיח על, אבל כאילו בעיני המתבונן, החידוש הזה, שהקדוש ברוך הוא בכל, בפיזור, בגלות האחרונה, יש ממש פיזור בגלות, ושם יש כזה, כביכול, איך אפשר להוציא עם כזה שהוא כבר איבד את כל קשר וזה. טוב, גם שם, מבחינה עם, זאת אומרת, שוב, הקדוש ברוך הוא שום דבר הוא לא חידוש, אבל לנו מופיעה פה עשיית הדשמיא בצורה יותר בולט. בסדר? אז זה תירוץ הרשב"א. אומר המהר"ל, ואני אומר שהדברים הם כמשמען. אומר המהר"ל, קודם כל בפשט זה לא נשמע, כי לא בפשט לא כתוב בהוצאתה מהגלות לגאולה, אלא כתוב, ואף כשהם עתידים להיגאל שכינה עמהם. כן, זאת אומרת, בגאולה, החידוש הוא שהשכינה איתם גם בגאולה. אבל רוצה יותר להסביר את המדרש כפשוטו. אז בואו נראה. למה יש חידוש יותר בכך ששכינה עמהם בגאולה מאשר אפילו בגלות? אני אומר שהדברים הם כמשמע, שיותר יש טעם להיות עם ישראל בגלות, סליחה, יותר יש טעם להיות עם ישראל בגלות, ממה שיהיה עמהם כאשר יצאו מן הגלות. יש סברה יותר לכך שהשכינה תהיה איתם בגלות מאשר בגאולה. למה? מה הסברה? שכן אמרו חז"ל לעניין החולה בפרק יציאות השבת, מסכת שבת. מה כתוב? הנכנס לבקר את החולה לא יושב על גבי מיטה ולא על גבי כיסא, אלא מתעטף ויושב לפניו, שנאמר, השם יסעדנו על ארץ דבי. זאת אומרת, יש איזה בחינה כזאת ששכינה מרשותיו של חולה. לכאורה, בפשט הכוונה חולה, חולה מאוד רציני, כן? אבל השם יסעדנו על ארץ דבי. זאת אומרת, אדם שהוא כבר מאוד מאוד חולה, הוא כבר ככה, הייתי אומר, בין העולמות, והוא כבר, השכינה כבר אצלו. ולכן כשאדם נכנס לבקר את החולה, הוא צריך לדעת שיש פה מעמד עליון, לבוא ויושב לפניו ביראה כזאת, מתעטף ויושב לפניו. זאת אומרת, יש תוספת שכינה, תוספת הופעת השם עליו, דווקא בזמן חוליו. ובחיבור גור אריה בפרשת ויחי, זה הפירוש של המהר"ל על התורה, פירשנו שני טעמים. זאת אומרת, למה אומרת, המהר"ל כדרכו מחפש את ההיגיון הרוחני, כן? בחוקיות האלוקית. אז למה שכינה יותר מרשותיו של חולה? אומר המהר"ל, פירשנו שני טעמים. האחד, שכל דבר שצריך שמירה, השגחתו עליו יותר, והחולה שיצא מטבעו, אשר נתן השם יתברך הטבע אל האדם להעמיד את האדם, ועתה נשתנה טבעו, צריך הוא אל השמירה שלא יהיה נפסד, והשמירה מן השם יתברך. זאת אומרת, טעם ראשון, למה שכינה היא מרשותיו של חולה בצורה מיוחדת? כי יש פה איזו חוקיות אלוקית שהיא נועדה לשמר את העולם ולהגן עליו, היא נמצאת בכל מקום בטבע, אבל במקומות שבהם יש חיסרון יותר גדול, יש יציאה מהטבע, יש חולי, אז ממילא שם תהיה שמירה יותר. כן? זאת אומרת, לא יודע, כמו, לא יודע מה, אחות בבית חולים, יש לה כל מיני סוגים של חולים, באיזה מיטות היא תבקר יותר? במיטות שהיא יודעת ששם יש חולים יותר במצוקה, יותר בחיסרון. אז זה אחד מהטעמים, מצד ההשגחה האלוקית. ההשגחה האלוקית נמצאת יותר במקום שזקוקים לה. כן? מה? יותר בכל? אי אפשר למדוד את זה, אבל אפשר להבין שיש מדרגות שונות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, יש, זאת אומרת, עולמנו מצד אחד הוא נתון לבחירה האנושית ולמעשיו של האדם, עשיך יקדמוך וכו'. אבל יש גם עניין שלמשל, בשעת סכנה יש יותר קיטרוג. זאת אומרת, יש, הנהגה האלוקית עצמה, היא מתנהלת על פי חוקיות מסוימת. והחוקיות הזאת לפעמים יותר תשמור ותגונה, ולפעמים היא, לפי מעשיו של האדם, אדם הכי סדור עושה שעה סכנה, צריך לדעת, אתה מסתכן את עצמך סתם, אתה מעורר את מידת הדין. זאת אומרת, זה חלק מהנהגה האלוקית בעולם. אז חלק מהנהגה האלוקית בעולם היא שבמקום שיש יותר חיסרון, יש יותר שמירה. כן? אז זה טעם אחד שאומר המהר"ל, למה שכינה ומרשותיו של חולה? הטעם השני שהכתוב אומר, את דקה, פתעת הפסוק אני חושב, אני את דקה ושפל רוח אשכון. זה הקדוש ברוך הוא אומר את זה, כן? דקה ושפל רוח זה, כן, מישהו בענווה, בביטול. אני את דקה ושפל רוח אשכון. שזהו ממידת השם יתברך, ששכינתו עם אשר הוא דקה. הוא כבר התבאר למעלה, העניין זה באריכות. זה דומה, אבל כאן זה נראה לא מצד ההשגחה החיצונית, אלא מצד העמדה הנפשית. זאת אומרת, כשאדם הוא בעמדה נפשית של דקה, של ענווה, אז כן, הוא ממלא יותר מפנה מקום לנוכחות השם בתוכו. כן? כמו שאומר הרב קוסק, נכון? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, איפה שנותנים לו להיכנס. למי שהוא דקה, הוא נותן, הוא יותר מרגיש בצורך שלו בריבונו של עולם, בכמה הוא... כמה שהוא עבד השם וכמה הכל ממנו יתברך, אז ממילא הקדוש ברוך הוא יותר שוכן. אז זו סיבה, זה דומה, אבל זה ממקום אחר. פחות מצד ההשגחה, יותר מצד העמדה הנפשית של אותו אדם. כן, אומר המהר"ל, אז לכן החולה הזה, שהוא עכשיו ככה, קצת ככה איבד, כאילו בטח לא בעמדה של הגיא ושל הכוחי ועוצם ידי, אלא הפוך, כל כולו, כן, מצפה לחסדי השם, אז ממילא הקדוש ברוך הוא נמצא בו יותר. בסדר, זה שני טעמים למה שכינה מרשותיו של חולה. אחד מצד ההשגחה, אחד מצד ההרגשה של החולה. עכשיו, חוזר אמר על כל זה, הוא לקח את זה כדי לחזור לסוגיה שלנו. למה נמצא? לגבי שכינה, נכון? שהמדרש, כמו שהמהר"ל רוצה להסביר אותו לפי פשוטו, אומר, יש חידוש בכך שהשכינה עם ישראל בגאולה. וזה חידוש יותר גדול מאשר שכינה בגלות. למה? על פי ההיגיון הזה של החולה, בואו נראה. ולשני הטעמים ראוי שיש שכינה עם ישראל ביותר כאשר הם בגלות. שכאשר הם בגלות, אז הם כמו חולה שיצא מטבעו. כי אין מן הטבע וממנהגו של עולם, ממנהגו של עולם, שתהיה אומה תחת אומה אחרת, כמו שהתבאר למעלה. איפה למעלה? נכון? בפרק א' אני חושב, נכון? שהמהר"ל דיבר על נכון, החוקיות הזאת של שלוש חוקים של עם, נכון? שזה לא, אין טבע כזה שעם יהיה לא בארצו, לא בעצמאותו ולא באחדותו. אז ממילא אומה שנמצא בגלות, כשעם ישראל יוצא לגלות, הוא יוצא מהסדר, הוא כמו חולה, הוא עם חולה. ולפיכך השם יתברך איתם בגלות. ואם לא כן, איך יהיה עמידה וקיום להם במלכות רביעית? זאת אומרת, אם לא תהיה פה השגחה מיוחדת, אז זה מצב בלתי אפשרי לקיום. אם לא כי יד השם עשתה זאת. וכן, הטעם השני אשר אמרנו. כי עיקר שכינתו בתחתונים. כי כן מידתו של השם יתברך, להיות שכינתו את דקה. וישראל בגלות מדוכאים הם, ראויים שיהיה שכינתו עמהם. אבל כאשר יצאו מן הגלות, אז יעלה על הדעת שאין השם יתברך איתם. ולפיכך אמר, אף כאשר ישובו מן הגלות הוא נמצא איתם. אז קודם כל אנחנו מסבירים את הווה אמינא ואחר כך את המסקנה. הווה אמינא הכוונה, למה לכאורה יש פה חידוש? יש פה חידוש כי היינו מצפים אחרת. או כי הסברה הרוחנית, כן, של אותה חוקיות רוחנית שראינו אצל החולה, אומרת שלכאורה יש מקום יותר להשגחה כשעם ישראל הוא בגלות. למה? עוד פעם שני הסיבות. אחת מצד שההשגחה הלוקית הרבה יותר נצרכת כשעם ישראל בגלות. כן? כי כמו שאמרנו, הוא יצא מסדרו ובשטות, נקרא לזה, בדרך ההנהגה הנורמלית הוא אמור להימחק מן העולם. כן? כי אין כמעט אפשרות לעם להתקיים באופן כזה, אז צריך פה איזה תוספת השגחה מיוחדת. והסיבה השנייה מצד העמדה הנפשית, עם ישראל הוא בגלות, הוא נתון, כן, למרמס ולשפלות, ממילא יותר מתעוררת הענווה והציפייה והרצון כן, כל הכיסופים להשם יתברך, לגאולה, ליבשה, ההבנה שהכל הוא ממנו ולא מאיתנו. כל הדבר הזה הוא הרבה יותר מתעורר, שעם ישראל הוא בגלות. עלול לחלש, עם ישראל לגאולה, אתה מרגיש את הכוח של עצמו ואת כוחו ועוצם ידו. ולכן, יש חידוש במדרש, אתה צריך להבין מה החידוש. זאת אומרת, אומר המדרש, כן, נכון שהיינו מצפים, או יש איזה מקום לכך שדווקא בגלות תהיה השגחה יותר גדולה והשכינת השכינה יותר גדולה. והמדרש לומר, ואף כשהם נגלים שכינה עמהם. אז עכשיו צריך להבין יותר, לאור ההבנת הווה אמינא, טובה יותר המסקנה. אז מה מחדש המדרש? שנגלים שכינה עמהם. אומר המהר"ל, וכאן מה שהשם יתברך עם ישראל בגלות, הוא טעם אחר כמו שאמרנו למעלה. כי אין ישראל נפרדים מן השכינה, מאחר שהוא יתברך שמו, שיתף שמו בשמם. ולכך בכל גלות וגלות, ובשובם הוא איתם. כי לדבקות הזה אין פירוד. לכך כאמר שאף כאשר הם עולים מן הגלות, שאז אין לומר שהוא איתם בשביל שצריך שיהיה לו השגחה עליהם, רק בשביל כי לא הוסר הדיבוק ההוא, כי אין הסרה לו כמו שהתבהר עוד. אז מה פה אומר אמר? דווקא בסיומת של המדרש מתברר כל החידוש. שמצד מה השגחת השם על ישראל? אם השגחת השם על ישראל היא מצד אותה חוקיות רוחנית שדיברנו עליה קודם, כמו חולה, שהיא חוקיות שכנראה קיימת בכל אופני הבריאה, במדרגותם השונות. זאת אומרת, במקום שיש חיסרון, הקדוש ברוך הוא שמה שומר יותר. במקום שיש יותר ענווה, ממילא הקדוש ברוך הוא יהיה שם יותר. זה חוקיות שהיא נכונה על כל הבריאה. אבל דווקא פה המדרש מדבר על חוקיות אחרת, על רובד אחר של השגחת השם על ישראל. לא מצד הביטויים האלה, ההשגחה או העמדה הנפשית. מצד משהו יותר אמור. מצד מה אומר המהר"ל? מצד כן ישראל נפרדים מן השכינה מאחר שהוא יתברך שמו, שיתף שמו בשמם. שיתף שמו בשמם, זה אנחנו צריכים להיזכר בסוגיה שבה עסקנו לפני כן, סוגיית המפתח של הפלטרים, ששם הסביר המהר"ל, נכון, פחות את המשל הזה, נכון שיש פלטרין, והמפתח קשור אל ה... כל הזמן אל, ה... אל בעל הפלטרין, כדי ש... שלא ילך לאיבוד שם בתוך הפלטרין, ואיך הוא מקושר עם שלשלת. מה זו השלשלת הזאת שמקשר בין המפתח לבין הבעלים, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ששיתף שמו בשמו. זאת אומרת, עם ישראל נושא בתוכו את שם השם. נושא בתוכו את שם השם, זה כאילו הביטוי הכי, הכי שלם לכך שהמפתח לא ילך לאיבוד, כי המפתח הזה, שם השם, או ההטבעה של, ה, של, של בעל המפתח, היא מוטבעת בתוכו ממש. היא לא איזה שייכות חיצונית. זאת אומרת שהקשר של עם ישראל לריבונו של עולם, הוא לא קשר של תפקיד, או של פועלי משימה, שריבונו של עולם נותן לנו משימות ואנחנו פועלים אותה, אלא קשר של מהות חיים, כן? שיתף שמו בשמם. שמו הגדול הוא בתוכנו, ישראל, שרי אל, אלה שבתוכם, בתוך שמם, בתוך מציאותם, מופיע ריבונו של עולם. ולכן, אומר המהר"ל, לאור זה גם החידוש פה במדרש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ימאם בשכינה, השכינה ימאם בגלות ובגאולה, לא רק מצד שככה, כן, ככה הנהגת השם, כדי שלא יאבדו, כן, כי כל הבריאה במקום שיש חיסרון צריך לשמור עליו יותר, או מצד העמדה הנפשית שלהם, אלא מצד שזה קשר חיים. שזה קשר חיים. כיוון שזה קשר חיים, ממילא כשהם בשכינה, כשהם בגלות, השכינה היא בגלות ממש. לא כאיזו הגנה חיצונית, אלא הקדוש ברוך הוא איתם, ממש, בתוכם. יש פה הופעת שם השם מצטמצמת, הופעת שם השם בגלות. אפשר להבין את זה, כי הם בגלות, כמו שהבינו מהר"ל בהתחלה, או רצה שנבין, כי הווה אמינא. כשהם בגלות, שכינה עם ההם צריך יותר שמירה, יותר השגחה, נכון? האחות צריכה יותר להשגיח בה, על הרופאים, על החולים האלה, כן, צריך פה יותר. לא, הוא החולה. הוא לא האחות, הוא איתנו חולה, כי כשאנחנו חולים הוא חולה. כי שמו בשמנו, ושמנו קראת בשמך, כי הוא בתוכן. אבל כשעם ישראל בגלות, אז הופעת השם היא בגלות, הופעת השם היא מצטמצמת. כי הוא בתוכנו ממש. לא מצד ההשגחה, ואפילו לא מצד העמדה הנפשית, שאנחנו זקוקים, זה לא מתחיל מההרגשה שלנו, לא מתחיל מההבנות שלנו, לא מתחיל מהרצונות שלנו, מתחיל ממציאות חיים. ששמנו קראת בשמך, שהקדוש ברוך הוא ממש בתוכנו, ממש בחר להופיע אותו בנו. אז ממה, לכן כן, אנחנו בגלות, מה אתה עושה בשמך הגדול? שמנו קראת בשמך, זה אתה ריבונו של עולם, זה הופעתך, זה כן, כל הערת השכינה היא בגלות ממש, לא, אוקיי, לא השגחתה יותר גדולה, אלא היא ממש בגלות. ולכן, אף כשהם נגלים, שכינה עמהם, למרות שכביכול מצד כאילו הצורך החיצוני של השגחה אולי יש פה צורך פחות, אבל אם אנחנו מבינים את הקשר של הקדוש ברוך הוא אלינו לא בתור השגחה חיצונית ושמירה חיצונית, אלא שממש ריבונו של עולם בתוכנו, אז שעם ישראל עולה מגלות לגאולה, השכינה עולה מדרגה. כן. זה רוצה לנו ממש בסמיכות ליום העצמאות, שנבין מה קורה. כאילו, כשעם ישראל עולה מגלות לגאולה, אז השכינה עולה מדרגה. אז השכינה מופיעה יותר, כי היא נגאלת, היא נגאלת. לא העם שעושה תפקיד ריבונו של עולם, הוא נגאל, אלא השכינה עצמה נגאלת, כי השכינה נמצאת בתוך ישראל. עם ישראל מדרגה יותר גדולה, השכינה יש לה יותר כלי להופיע בעולם, ואחרי זה פי חווה מלא הוא. כל הופעת השם בעולם היא צמצום, ככה כותב באריזה, הכל מתחיל מיסוד הצמצום. אבל צמצום זה לא מרובה שהופך למעט, זה מעט שמכיל את המרובה. שזה פלא. איך נשמה מתגלה בגוף? מצטמצמת, מה כמה שמצטמצמת? האם היא הופכת לקטנה יותר בהתאם לכלי קיבול של הגוף? לא. אלא הגוף הוא מתקשר אליה ויכול להביא אותה, אפילו שהיא בגדותה, היא יכולה להופיע בו. ככל שהגוף יהיה יותר מודע לקשר המיוחד הזה, אז הוא יתנהג בהתאם, יותר ממנה יופיע בו. היא אף פעם לא הצטמצמה במהותה, אבל הגילוי שלה הוא בצמצום. אבל לא צמצום שממעט את הגודל הנשמתי. אי אפשר למעט גודל נשמתי. אפשר לגלות יותר, לגלות פחות. זה הסוד הזה של הצמצום. הסוד של הצמצום הוא יסוד הופעת השם בעולם. הוא יסוד הופעת נשמה והגוף. כן, זה, כן, מה, למה כשאני עושה עבירה, אז הנשמה פחות מופיעה בי, אבל מי אני בכלל שאני אקבע משהו לנשמה? אני לא קובע לנשמה, אני לא יכול לצמצם את הנשמה. אני יכול אבל לא לגלות אותה. אני לא אגלה אותה, אז, זאת אומרת, הצמצום הוא בנתינת האמון לאדם, ביכולת של האדם להרחל פיך במלא, לפתוח או לצמצם. הוא מצמצם, את הכלי כיוון, לא את האלוקות. כלי כיוון מצטמצם, מאלה האלוקות פחות מופיעה. פחות מופיעה, לא פחות גדולה. נשארת תמיד בגדלותה האינסופית. כל נשמה היא תמיד אינסופית, והיכולת שיש גוף כל כך אחור, והנשמה לא יכולה להופיע. בסדר? כן, זה סוד שאנחנו לא אוחזים בו, אבל אנחנו מבינים שריבונו של עולם נתן לנו את הזכות לחיות בחיים המצומצמים שלנו מרחב מאוד מאוד גדול. וככל שנהיה מודעים למרחב הזה, אז באמת אנחנו נהיה מאוד מאוד גדולים כמה שאנחנו מצומצמים. כן, נכון? אדם יכול בדלת עמותיו של איזה רבי לוין כזה, בקושי יש לו גוף ועצמות, מתגלה אור השם בצורה מופלאה. כן? כן. אבל זה היסוד של הבחירה, והבחירה שלנו היא לא שולטת על האור האלוקי, היא מאפשרת, היא נפתחת, כן, היא מהווה צינור. בסדר? זה הצמצום. הצמצום הוא לא, אף פעם לא יכול לשלוט באור האלוקי עצמו. תמיד האור האלוקי הוא אינסוף. תמיד השכינה היא אינסוף. אבל כמה יכולה לשכון בתוכם ישראל ודרכו בעולם? זה תלוי במצב הרוחני של עם ישראל.
כאילו, במצבות של השכינה מתמודד בכל מקום שמוניה, וזה לא שהשכינה עצמה...
היא פחות מופיעה, היא לא,
כן.
כן, מה שנקרא, בלשוננו, עולה למרומה. כן, ככה הרב אומר באורות, עולה למרומה. מה הכוונה? זה כמובן לא משהו פיזי, אלא זה כמה יכולה להופיע, תלוי בנו, בכלי שאנחנו נייצר עכשיו כאומה, לא כפרט, אבל זה אותו עיקרון. תשמע, שכינה תמיד נמצא, הנה, שכינה היא מהם. אבל הגילוי שלה, הוא תלוי בנו, זה האמון, או האמון, כן, שריבונו שלנו נתן לנו, דווקא דרך הדלת אמות שלנו, יתגלה אין סוף שבא צמצום. זה אולי היסוד הכי בסיסי שמאפשר לאלוקות להופיע בעולם. בלי זה אין בריאה. אין אין סוף שיכול להופיע בסוף בלי צמצום. כן? אבל תמיד צריך להבין שזה צמצום של הכלי ולא של המהות. בסדר? אוקיי, אז מובן החידוש פה עכשיו של המדרש, תראו איך, כאילו, אבל כאילו בחקירה הזאת שלו פה, הוא בעצם הרים אותנו להבנה אחרת במדרש. בהתחלה הבנו את השכינה בתור איזה מערכת יחסים חיצונית כזאת ששומרת על עם ישראל. טוב, אז במקום שיש יותר צורך לשמירה, אז תהיה שמירה יותר גדולה וכו'. וגם זה חוקיות אלוקית. אומר אמרל, כן, אבל יש חוקיות אלוקית אחרת, וזה קשר החיים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. שזה משהו אחר לגמרי. וזה לא מתחיל לא מהרגשות ולא מהחוויה ולא מהצמאון ולא מהענווה. ברור שכל אלה יגדילו, אבל קודם כל זה מתחיל מקשר חיים. ולכן כשעם ישראל הוא בהגברת חיים, השכינה יש לה, כן, הופעה יותר גדולה, יותר משמעותית. יש חמישייה ככה בשליפה, כאילו את האורות התורה. אורות התורה, יש פה אורות התורה ככה, רק אם זה... הנה, אוקיי, בסדר, תודה רבה, גם על המעלה. אז אני אקרא ככה שני משפטים בפרק א', סוגיה של תורה שתף תורה שבעל פה, שממש הם הסוגיה פה של המערה. הרב אומר כך, בפרק א' פסקה ב', תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה, זה הסוגיה שלנו, נכון? ששם השם מופיע באופי של האומה, נמצא ממש בתוכנו, שמצאה את ברכתה על ידי הגילוי השמימי של התורה שבכתב. התורה שבכתב זה האור האלוקי העליון, התורה שבעל פה הוא מתגלה דרכנו, מתגלה דרך האומה. עכשיו, הרב אומר בפסקה הבאה, צריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליהם, מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל דחסיסיהם, אז חיה היא תורה שבעל פה וכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה, מתחברת לתורה שבכתב וכל שהיא קוימתה. בגלות נפרדו התאומים, התעלתה תורה שבכתב לעומק קודשה, ירדה תורה שבעל פה ועומק תחתיתה. זאת אומרת, מה אומר לנו פה? כשעם ישראל, או בהמשך, ישראל יעשה חי, נטע על ארצו, יסגזג בכל הדר סדריו, כשעם ישראל יהיה יותר בארצו, יותר בהופעתו השלמה, כן, ארץ ישראל תהיה בנויה, ישראל יושבים עליה וכו', אז תורה שבעל פה, דיינו, האור האלוקי הפנימי שלנו, יכיל את כל האור. יהיה אפשר, השכינה תוכל להופיע ממש בתוכן. לכאורה, מה הקשר? למה עם עם ישראל יש לו עכשיו שופטים ושוטרים וחיים ומלכות? אולי זה הפוך, זה פחות לימוד תורה מאשר, כן, בגלות, יושבים, מה צריך את כל... כן, אבל זה, אם השכינה שוב ואם משהו חיצוני, אז נכון, אבל אם השכינה היא ממש האופי של האומה, כמו שאמרנו בפסקה הקודם, אז ככל שהאומה הזאת תהיה יותר רחבה ועוצמתית וחזקה ומלאה, אז בתוך הכלי הזה יוכל להופיע שם השם בצורה יותר רחבה, הרבה יותר שלמה, אז חיה התורה שבעל פה וכל זיו תפארתה, כן? בגלות נפרדו התאומים, זאת אומרת, אנחנו... אומה מצומצמת, ממילא כל השכינה הזאת, מה שאמרנו, נפרדת קצת מההופעה שלה, היא לא יכולה להופיע במלואה, הביטוי שלה. כן? אז, כן, מאוד מאוד שייך, הוא חושב, לימים שאנחנו עוסקים בהם, שעם ישראל חוזר לארצו, אז האופי שלה יכול לצאת על הפועל, מה זה האופי שלו? שמנו קראת בשמך, שם השם שבאנו, יש לו עכשיו הופעה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר שלמה. בסדר? אז זה ההסבר של המהר"ל פה במדרש. כן? בסדר? כאן, קו ראשון? בתורה וקודש, אז זה אומר שזה כמו להבדיל... נגיד ההבדל בין ילד לבין מבוגר, כן? הגאון מווילנה כבר בגיל... לא, לא בגלל זה לא דוגמה טובה, כי בגלל שלוש הוא כבר חשף את הנשמה שלו. האדם רגיל, כן, לא יודע, הרמב״ם, הרב קוק וזה. אז כבר בגיל שנתיים יש לו נשמה של הרב קוק. אבל הוא לא יכול לחשוף את מה שהוא חשף בגיל 40, כשהוא מת שנתיים. נכון? עכשיו, כשהוא יהיה בן 40, הוא יכול לחשוף את מה שיש בו. אבל זה כבר תלוי בו. זה שהוא יכול לחשוף, זה לא בהכרח אומר שהוא יהיה הרב קוק בפועל. בסדר? כי הנשמה של הרב קוק יש לו כבר מגיל שנתיים. אבל את הפוטנציאל להופיע אותה, יש לו רק בגיל 40. אבל זה עדיין תלוי בו. כמו גם עושה את זה כדי להופיע. עם ישראל בארצו, זה כמו גיל 40. זאת אומרת, יש לו אפשרות עכשיו בכלל להופיע את נשמתו, מה שבגלות הוא לא מסוגל. בגלות זה אפילו פחות מגיל 3. בגלות זה כאילו אין הופעה לאומית. בארץ ישראל, נשמת ישראל חיה. נשמת ישראל חיה, עכשיו בזה יש המון המון מדרגות. התורה תיקח את הנשמה הזאת ותחשוף אותה, תהפוך אותה להיות מגלה משהו. כן, אבל כבר עכשיו היא חיה. היא חיה, והיא, כן, כמו להבדיל, נגיד אם הרב קוק היה בגיל 40, או רבי עקיבא, זו אולי הדוגמה הכי טובה. רבי עקיבא בגיל 39. בסדר? זו הדוגמה הכי טובה. יש לו נשמה של רבי עקיבא. כן? אבל היא עוד לא התגלתה. בגיל 40 מתחילה להתגלת. כן? אבל יש לו כבר נשמה ענקית, אבל גם בגיל 39 וגם בגיל 20 הוא עובר כל מיני תהליכים שבסופו של דבר יגרמו יגרמו לגיל 40 לצאת אל הפועל, ואז הוא, כן, אז התחיל משיח בן דוד. כן, אבל עד גיל 40 זה בחינת משיח בן יוסף, שמתפתחים תהליכים שהם מאוד מאוד משמעותיים, ואז בגיל הזה הוא אומר, תן לי תמיד חכם, אין שחותו כחמור, ויש לו כל מיני, אבל זה תהליכים שהם בסופו של דבר גם חלק מההתפתחות שלו, המוסרית, המידותית, האישיותית, הפיזית, כן, כל ההתפתחות הזאת היא הולכת ומתפתחת, עכשיו מי שאין לו עין רגילה, הוא לא רואה פה משהו גדול הפוך, הוא רואה פה משהו מאיים, משהו... אבל דווקא כל מה שהתפתח עד גיל 40, מגיל 40 והלאה יתגלה בקומה הרוחנית שלו, ואז אנחנו נבין מה התפתח שם כבר לפני כן. כן, אותו דבר, כי אין זה מדינת ישראל. אפשר להגיד שגיל 40 זה יום ירושלים, כן, זה כאילו התחלנו כבר לחשוף את ה... את ה... אבל, אבל כבר מההולדת של עם ישראל, יש פה איזה תהליכים אדירים שנשמת ישראל מופיעה, חיה, ועוברת תהליכים שבסופו של דבר יגלו את הגודל העצום ש... שנמצא. כן?
אני
יכול
לומר
שבגלל
שעם ישראל חלה לעצור, יכול להופיע את הכוחות שלו ביותר עצמם וכן זה, בגלל זה גם השכינה שהיא חזרה, כאילו בגלל זה כל עצמאות לא מוכני שיש בנו שלנו, כי השכינה גם הופכת ביותר כוח.
בגלל זה מה? בגלל זה מה?
בגלל זה כאילו כל עצמאות לא מוכני שיש בדור שלנו, כי השכינה עצמה גם נגלה לנו כאלה.
כן, בטח, בטח. בטח, גם הצמאון והרצון הרבה יותר בעומק, ממילא גם סיבוכים יותר גדולים, כן, אפשר מסביר. כן, בגלל שהצמאון יותר גדול, תשובות יותר גדולות, וכשדברים נראים קטנים ו... ולא מוסברים, אז, אז גם המרד יותר גדול, כן. וזה הכל תהליכים שחז"ל חזו, נכון, בעקבות המשיך, חז"ל חזו את כל התהליכים האלה. כי פתאום, זה כאילו, שפתאום נולד רבי עקיבא כזה, מ-0 ל... ופתאום הוא רוצה את כל ה... אז הוא נושך את התלמידי חכמים כמו חמור, כן, שובר להם את העצמות, ברוך השם.
אבל יש לי קצת הפרדה, כאילו, במקום שבתודעה שלנו נשב זה שנשמת ישראל היא זה, היא התורה, בגלל של הארץ זה... מופיע כל הצמאון, ועד איך שזה נשאר, אנחנו רואים פה כאילו הפרדה של יש לנו סוגים לשכינה, ובגלל שהשכינה גלתה, אז אנחנו גם מתקנים, בגלל שהשכינה חוזרת, גם התורה גלתה.
לא, רגע, לא הבנתי. בגלל שהשכינה גלתה, הפוך. עם ישראל גלה, זה אומר שהשכינה גלתה. השכינה זה ישראל. זה האור שבישראל, שמופיע דרך ישראל, מתוך עצמת ישראל. לא מבין, השכינה גלתה ואז אנחנו גולים. אנחנו גולים, זה אומר שהשכינה גלתה.
כאילו, השכינה זה הפעל הנשמתי.
כן, כן. זה לך דודי, נכון? מה אנחנו מתפעלים כל היום שבת, כן? לישי בגדי תברדך, על מי אנחנו מדברים? על השכינה, שזה נשמת ישראל. תגדל, וזה בכי חסו הכל, כל הצימונות וכל החסרונות, הכל יתמלא, כשנשמת ישראל תחזור למילואה. אז אנחנו כמו השושבינים, כשמקבלים את המלכה, המלכה זה נשמת ישראל.
מה שיוצא כאילו, אתה
יודע, בקשר
שם שהקדוש ברוך הוא מוביל לגאולה, זה רק מצידנו, אז אין שום תוספת אלוקית בגאולה, כאילו? זה רק כאילו אנחנו
מתרומים,
אז אנחנו זוכים לזה, אבל אין
שום
איזה משהו אלוקי.
לא, לא, הכל אלוקי. כשאנחנו מדברים על נשמת ישראל, זה לא הנשמות הפרטיות, אלא נשמה כללית. נשמה כללית, ההתעוררות שלו, היא מתבטאת בפרטים. אבל היא מתחילה מרובד הרבה הרבה תמוכת, מרובד אלוקי לגמרי. כן? כל ה... כן, הרב אומר באורות, הופיעה של הגאולה המופיעה לפנינו, ראשיתה, אתה אומר שהיא הכי יסודית בעוד. זה היה זה מסליף. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים. אנחנו מרגישים כל מיני צעדים ומרגישים את ההתעוררות. אצל הרב זה היה ראשית צעדיה הזאת, לפני המדינה. אנחנו ברוך השם. יותר בפנים, אבל לא משנה, אופייה של הגאולה הבאה לפנינו הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. זה לא מתחיל מהפרטים. הפרטים הם מוצאים לפועל את הגודל, את ההרגש האדיר הזה שנקרא נשמת ישראל מתעוררת לתחייה. נשמת ישראל מתעוררת לתחייה זה מציאות הרבה הרבה יותר מוחלטת. לא הרצל הבין מה דוחף אותו, ולא להבדיל חובבי ציון, יש ביטוי כזה שהרב צבי יהודה מאוד מאוד הביא אותו כל הזמן, אני כתוב ממש בהתחלה של נתיבות ישראל, שאמר אותו רבי יהושע מקוטנה, שהוא היה מהמקובלים הגדולים של אותו דור, של הרב קוק אני חושב. אז הוא אמר, עכשיו שאנחנו רואים שהתעוררות לגאולה היא מופיעה גם בצדיקים, בחובבי ציון למיניהם, גם בבינונים, אלה שרוצים את ה... וגם ברשעים, אלה שחפצים סתם באינטרס. אז עכשיו אנחנו מבינים שזה גאולה. למה? כי זה לא התחיל לא מהם ולא מהם ולא מהם, זה התחיל מנשמת ישראל. וכשנשמת ישראל מתעוררת, כל אחד מפרש את זה ומתעורר לזה על פי מדרגתו. אבל נשמת ישראל הכללית, כנסת ישראל, אופייה של הגאולה שמתחיל ממנה, היא גילוי של אור השם, היא השכינה מתעוררת. למה עכשיו מתעוררת ולא 1,000 שנים קודם? אומר הרב, הייתה צריכה לעבור תהליכי התנקות משלבי הקודמים כדי להגיע חזרה לבריאות הגדולה והשלמה שלה. תהליך שהוא לא מתחיל, כאילו לא מתברר ומתחיל ומובן דווקא מכוחם של הפרטים. הפרטים חושפים אותו. יש להם עכשיו שליחות אדירה לחשוף את הנשמה הזאת ולגלות אותה כן, אבל היא משהו הרבה הרבה יותר מוחלט ואלוקי ומוחלט מאשר הפרטים. בסדר? הנה, אני אקרא כזה, מה שקשור לסוגיה שלנו. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת את רוחה, את טבעה, את עצמיותה, אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה, שזה הנשמה האלוקית, נשמת כנסת ישראל, שהוא כל יסוד תקומתה. בסדר? זאת אומרת, אומה שלמה שמתחילה להתעורר, כל, כמו שאמרנו, כל אחד על פי אלה בגרסה דתית, ואלה בגרסה חילונית, ואלה בגרסה רוויזיוניסטית, ואלה בגרסה קומוניסטית, וכולי וכולי וכולי. אומה שלמה שמתחילה להתעורר, ועוד לא מבינה מה העומק שמעורר אותה. העומק שמעורר אותה זה אותה ישות עליונה, תוכיותה של כנסת ישראל. היא זו שמעוררת את כל התהליך. משם הכל מתחיל. כן? אומר הרב, אינה לארץ ולשמיים עדנה לא תביט, היא עוד לא מבינה את גודל התהליך, את עומק התהליך שמניע אותה. היא אינה שווה עדיין אלישע הראשון בפועל. זאת אומרת, זה נקרא ליבה לפומה לא גליה, היא לא מבינה את עצמה, היא לא מבינה את דחף החיים הפנימי הזה שדוחף את עם ישראל, הוא מתחיל ממקום הרבה הרבה יותר שלב ומוחלט, מהערת השכינה. הערת השכינה זה הנשמה הכללית, לא הנשמות הפרטיות אפילו. וזה דוחף, כמו זה תהליך לידה כזה אדיר, שמתחיל מנשמת ישראל, כן? משם הכל מתחיל, ואז התהליכים הגלויים מתחילים להתעורר. אומר הרב, האומה עדיין לא מבינה את עומק התהליך. וייקח הרבה זמן עד שיתן. בסדר? זה נקרא, הרב אומר, היא עדיין איננה שווה לאישה הראשון בפועל. כן? זאת אומרת, עדיין לא מבינה ולא מעמיקה ולא יודעת את גודל התהליך. אבל היא מונעת, היא לא יכולה להפסיק את התהליך הזה. היא מודעת איזה דבר גדול קורה איתה, ולאט לאט היא לומדת את עצמה. היא לומדת את הגודל הפנימי שנשמע בתוכה. היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה. זה כן, הביטוי, זה עיכול פנימי כזה. שהפנים הוא לאין ארוך, מה שדוחף עם הפנים הוא לאין ארוך יותר גדול מאשר הגילוי. אבל צריך לאבד את זה, צריך לעכל את זה, צריך לעבור תהליכים, לפעמים משברים, לפעמים מריבות, לפעמים כוחות שונים, שכל אחד יפרש את זה אחרת. כי התהליך הפנימי של השבת השכינה הוא הרבה הרבה יותר גדול מאשר המודעות האישית, הפרטית. אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם וכבודו. כל התהליך הזה הוא מוחלט, הוא מתחיל מאור השם, מנשמת ישראל האדירה, שדוחפת ודוחפת לגאולה. אבל לא היא ולא העולם, קל וחומר, מכיר את זה בבליטה. כי אני חושב שהיא באה לפה לזמן את כולם לשיר שירי הבל. שם שמיים לא שגור בפיה, אומץ וגבורה רודפת היא. אבל באמת, הכל קודש ואלוקים. זאת אומרת, כלפי חוץ היא עדיין מתעסקת בבדים הרבה יותר מצומצמים של ביטחון ושל סגסור ושל כלכלה שם שמיים לא שגור בפיה, הכוונה בכללותה, כן, ודאי שחלקים שכן. אומץ וגבורה היא רודפת, היא עדיין מבססת את עצמה ברבדים הראשוניים, השקרן משה בן יוסף, אבל באמת, מבפנים, מה דוחף, מה העומק של הכל, הכל קודש ואלוקי. רק ביגמר התוכן, בעלות האומה למרום הצבא, אז יוכל אור אלוקי נקרא בשם השם המפורש להיגלות. זאת התהליך הזה הוא תהליך מבפנים החוצה. לידה כזאת היא שהיא מתחילה מעומק שהוא לא מתחיל מהעובד הפרטי, מה הוא מתחיל מההבנות, לא מתחיל אפילו לא מהענבה ומהצימאון להשם, מתחיל מזה שנשמת ישראל מוכנה לגאולה והיא דוחפת, 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 ואנחנו בתהליך לידה עצום. עכשיו פה אנחנו כפרטים, אנחנו יותר כמו מילדות, כן, שעניינה להבין את התהליך ולקרוא בשם השם ולעודד את עם ישראל, כן, כמו שכתוב על הר ציון, אני לך לבשר את ציון, צריך לבשר לעם ישראל, הנה אלוקיכם. ושנבין מה קורה פה, מה כל הגודל הזה, מה הנס הזה שקורה אחרי 2000 שנה, למה הוא קרה, ומה דוחף אותו, ומה העומק שלו, ושלא נעצר באמצע ונחשוב שפסגת שאיפותינו זה רק משיח בן יוסף, ורק הביטויים החומריים, אלא יש לנו הרבה הרבה יותר עמוק מזה לחשוף. זה, לחשוף ולברר ולהעמיק את התהליך, אבל התהליך הוא חתום וחקוק וחי בתוכנו, מהרובד הזה, הרובד של נשמת ישראל הכללית, ואנחנו כפרטים הולכים ו... נחשפים אליו, הולכים ואיכרו מעבדים אותו. כן? רק ביגמר התוכן, ועלות האומה למרום הצבא, אז יוכל אור אלוקי נקרא בשם המפורש להיגלות. יגלה ויראה, להתיר, כן, בעזרת השם, הולכים וחושפים, שכל מה שיעיר וכל מה שיעיר, כל שחי וכל שיחיה בה, הכל אור אלוקי עולם, אלוקי ישראל. כן? הרב אומר פה בסוף הפסקה, המשך הזמן העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל עד שיופיע אור תפארת ישראל, זאת אומרת, משך הזמן של התהליך הזה, מהשלב שהלידה מתחילה, אבל לא במודעות, לא בהבנה, לא בקריאת שם השם, בטח לא של 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 הציבור במרחבים שלנו, רק אולי של אנשי אמונה בודדים שמבינים את התהליך הזה מהעומק של נשמת ישראל, אבל רוב עם ישראל, כל אחד כמו שאמרנו, הפרשנות היא מחולקת, ובטח לא בבהירות של הגודל ולעומק, וכל זה צריך להתגלות ולהתברר, ואנחנו צריכים, דרכנו האור הזה צריך להתגלות ולהופיע. אומר רב, הזמן שעובר בין מה שהתהליך מתחיל מבפנים, ועד שאנחנו נברר ונגלה אותו ונחשוף אותו במילואו, עד שהופיע אור תפארת ישראל, תפארת הכוונה שזה כבר אור מפואר וגלוי ושלם, לדעת כי שם השם נקרא עליה, הוא זמן חבלי משיח. זאת אומרת, זה, הזמן הזה, עליו דיברו האמוראים, שזה יהיה זמן קשה. יושבים האמוראים, מסכת סנהדרין, ודנים בחבלי משיח, ואומרים את הביטויים המפורסמים, יאיתי ולא אחמיני. נכון, יגיע השלב הזה, אבל לא בשבילי, זאת אומרת, מה שנקרא, תסתדרו לבד, זה יהיה שלב קשה. נשמה אדירה שדוחפת מבפנים, אבל המודעות, השכל, ההבנות, הן מאוד מאוד רחוקות מאשר התהליך הנשמתי. רק אמיץ עונים כרב יוסף היה אומר עליו, בניגוד לכל האומרים יאיתי ולא אחמיני, יאיתי ואזקי, דאיתי בתולה דקופית עליך. רק אדם אמיץ כמו רב יוסף מסוגל להגיד, אני רוצה להיות שם. אני רוצה להיות שם, ויהיה שם גללים של חמור, אבל אני ידע כל הזמן שזה חמור של גאולה. ואני ידע כל הזמן להאמין בדור הזה, להאמין בתהליכים הפנימיים שעוברים עליו, ולעזור לו לגלות את המשיח שמעל החמור. כן? וזה, ואומר רב יוסף, אומר הרב, רק אמיץ עונים כרב יוסף, רק אדם, כן, צריך אומץ רוחני, כן? מי שלא אכפת לו, לא, אבל מי שבאמת כואב את הכאב האדיר הזה של הסתירה, בנאומה שהנשמה שלה כזאת גדולה, לבין עיסוק כל כך שטחי וחיצוני בחיים, איך אפשר להכיל את הכאב הזה, וכמה סתירות הוא יוצר, וכמה סיבוכים וקשיים. אז זה צריך אנשי אמונה אמיצים, כן, כרב יוסף. הרב צבי יהודה אומר שאותנו לא שאלו, אז כנראה שאנחנו כאלה. לא היינו שם בוויכוח, או לא שאלו דעתנו. אנחנו בדור הזה, אז אנחנו כנראה שייכים למדרגה הזאת של רב יוסף, של להיות אנשי אמונה שנמצאים בתהליך של לידה, אולי הלידה הכי קשה זה שהיולדת לא מספיק מבינה מה, איזה גודל היא יולדת, כן? זה צריך, אנחנו ילדות גדולות, או מרים מיוחדת, כן? שמחיות את האומה, הנה אלוקיכם. כן, אז זה הכל מתחיל משם, זה הכוונה ששכינה בתוך ישראל, שכינה בתוך ישראל, עם ישראל עולה לארץ ישראל, שכינה עולה, שכינה או יורדת מהשמיים, עולה במדרגה, כן, מופיעה בעוז אדיר, בדחף אדיר, בגודל אדיר, ואז כל התהליכים המופלאים האלה של עקבית המשיחא שהרב פה מתאר, הם כבר לא תיאוריות של חז"ל, הם הופכים להיות ממש ברורים, חיים, כמו שאנחנו משמיעים אותם כל הזמן, ואנחנו רואים את זה גם, איך עם ישראל לא מסתפק, לפעמים אתה רואה דברים פשוטים שאף עם לא היה מרשה, נכון, לא יודע, טילים, כל מיני דברים כאלה, שאף אומה נורמלית, לא הייתה מאפשרת דבר כזה, אבל כשאנחנו לא מבינים את עצמנו בגדלות, אז ממילא אפילו לפעמים ההבנות הפשוטות של הגנה עצמית הן לא כאלה פשוטות. כן? כי זה שוב, זה הכל נובע סיבוכים של גודל, כן? סיבוכים של אמת גדולה ואדירה שצריכה לאט לאט כלים של הבנה והזדהות פנימית והעמקה ומידות שילכו ויאפשרו לנו באמת לחיות את האמת הפנימית הזאת עד לגילוי השערים שלנו. טוב, בסדר, אז אנחנו נעצור פה, יש לנו בפרק כמה זה ברכות. בסדר, הסיום, משהו הסיומת של ה... בסדר? טוב, שלום. תודה רבה.